לכולם, היום יום שני י"ב באייר תשע"ז, יש לנו הפגנה מאחורינו, העניין שלנו קצת רחוקים, יש לנו את הצעקות, אבל יש שם שלט שכרגע הוא ריק, נכון? ואני אולי בהמשך השיעור, אולי באמצעיתו, אולי בסופו, אבקש מכם רעיון, לאור מה שנלמד היום, מה לכתוב שם? על מה ההפגנה הזו?
על מה הנושא בכלל?
מה נושא ההפגנה? אבל בואו ניכנס לתוך הנושא של פרשת השבוע ביתכם, יש מקורות, יש שם מקורות ספר, עודף בעברית, יש שם, נכון? מאור מידיעתך, אפשר לקבל אחד בבקשה. במרכז של פרשת אמור והתחמה, יש? תתן, תודה. אני לא תתן, תודה רבה. במרכזיות של פרשת אמור, אנחנו מוצאים יסוד, בסיס, ומה שהרבה מאיתנו מתקשים בחיי היום-יום. אחד היסודות הגדולים שאנחנו אמורים לחיות איתם ולחיות עבורם, זה בניגוד למה שאמר אחד מלוחמי המשחררים של ארצנו, אחד מהחלוצים שאמר, ובואו נראה תזהו מי אמר את זה, טוב למות ועד ארצה. לא.
ארצה.
נודה.
ארוך.
וואה, יש לכם חור בהשכלה.
בן גוריון.
חור גדול בידיעת היסטוריה. אז אני ממליץ לכם להשליט.
משה.
היה אדם שהעוד שם שלו במשפחה מתחיל בטט ונגמר ברש.
טרומפלדור.
מי אמר? אתה יפה, יש לנו אחד פה בקיא בהיסטוריה ברוך השם. טרומפלדור. הוא נהרג.
ביד אחת.
נכון. הוא נהרג בהגנה על איזה יישוב? וואו, טוב, אני לא אשאיר אתכם בהיסטוריה עבד ישראלית. והוא נהרג לפני שהוא נפח, החזיר את הפיקדון. הוא היה אומר, טוב למות ועד ארצנו. עם הזמן, המשפט הזה יקרא גלים רבים, ואנחנו יודעים כמה חללי צבא הגנה ישראל, לא מזמן עמדנו ליד קבריהם, מסרו את נפשם כדי להגן על חיינו אנחנו.
והם היו מודיעים?
על עצם קיומה של מדינת ישראל. אבל השאלה הגדולה שעולה מתוך הדבר הזה באמת, היא שאלה מהותית עקרונית. האם טוב למות בארצנו, או טוב לחיות בארצנו?
גם וגם.
השאלה היא פה, אומר הקו.
תלוי לה.
מה יהיה פה המטרה של האדם?
תלוי, אם הם לא היו עושים לנו, אם הם לא היו מגנים עלינו, אז עכשיו...
אני לא מדבר עכשיו על המגינים, אני מדבר על העיקרון. האם אני צריך למות על הארץ או לחיות?
מה שאתה רוצה, לחיות.
למעשה, הלחיות הוא הרבה יותר עוצמתי, כי אחר המוות אתה מפסיק את הפעילות שלך למען הארץ. כלומר, אדם צריך לחיות בשביל הארץ שלו, ואדם צריך לחיות נכון בשביל הארץ שלו, ואדם צריך לעשות הכל כדי
שהמדינה
שלו תתפתח על ידו, בתחומי הכישרונות שלו. אנחנו מכירים את המושג גם, שעניינו קידוש, המושג קידוש, מה אומר לנו ככה בהברקה ראשונה?
לקדש, להמציא.
מה אומר לנו כשאני אומר קידוש, מה זה מדליק לנו בראש?
לקדש.
יין. קידוש זה יין, כלומר, כל דבר שאני אומר קידוש, משמעותו מיד עולה בראש, קידוש זה אומר יש יין. דוגמה, כשאנחנו שומעים קידוש הרבה, כולם מה מחשבים בראש, תלוי באיזה ידיים, אבל לא יש יין, דק מלוח, קרקר, יבוגות, קיגלים, בשר, דגים, כן, ואוכל. והמושג של קידוש, כן, מעלה לנו מיד איזה מין מחשבה של סעודה, כל שכן. אבל משהו שנכנס לתוך המעין. כן, וזה הרעיון של קידוש. הפרשה שלנו, פרשת אמור, היא פרשה מפרידה, השנה. כי לפני כן היה לנו תזריע מטורף, השבת הזאת שחלפנו ועברנו אותה רק לפני יומיים, הייתה אחרי מות קדושים, שבת הבאה תהיה בהר בחוקותיי. ונסיים את ספר ביקרא. אבל באמצע יש לנו פרשת אמור. פרשה אחת. וזה מעניין לראות לא מה הקשרים בין פרשה לפרשה, זה מעניין בפני עצמו, נושא בפני עצמו, כי יש הקשרים, רעיוניים לפחות. אבל הפרשה שלנו, הנושא המרכזי שאפשר לומר שיש בפרשה, זה מה שמופיע אצלכם במקור, מספר אחד, מי בכבוד רוצה אל חנן בכבוד.
ויקרא כ"ב פסוק ל"א, ושמרתם מצוותי ועשיתם אותם, אני השם ולא תחללו את שם קדושי ונקדשי בתוך בני ישראל. אני השם מקדשכם המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוקים. אני השם.
יפה, כלומר בואו ונתבונן רגע, כמו שפעם דיברת, יש לנו פסוק, נכון? בואו נראה מה אנחנו עושים. איפה הוא רוצה למקד אותנו? איפה הוא רוצה לדבר באופן...
שהוא הוציא אותנו
מגלות. באופן מגומץ, כלומר הוא רוצה להגיד, תשים לב כאן.
בסדר?
בואו נראה. ושמרתם מצוותיי. מה פירוש לשמור את המצוות?
לשמור את המצוות.
האם זה דבר שהולך לאיבוד? אז למה כתוב ועשיתם אותם?
כי אתה יכול...
ועשיתם אותם.
עשיתם אותם, זה לקיים.
ותשמרו את זה לדורותכם.
אוקיי, רעיון. עוד רעיון, אבל הוא שמרתם. אני שומר על דבר שיכול ללכת לאיבוד.
תשמור על
הבריאה. אני שומר על דבר שהוא יקר לי.
תשמור על
הבריאה. איך אני שומר?
תשמור על
הבריאה. מזכיר
את זה.
אני עושה. כלומר, אתה אומר ששמירה זה הגדרה כללית, ואיך זה בא לידי ביטוי השמירה לידי העשייה, ככה אתה טועה. אוקיי, עוד רעיונות? אין. מדינה חופשית, טוב, אין. בואו נראה הלאה. השלב הבא, האם הוא קשור למה שעכשיו אמרנו? הוא שמרתם ועשיתם. ולא תחללו את שם קודשי.
כן.
כן.
איך זה קשור?
שמתחלת את ה...
לשמור את זה?
זה לא באמת לשמור את זה ככה, שלא תחללו את זה, שלא תעשו הפוך.
כלומר, אם אני לא שומר ולא עושה, אז אני מחלל.
כן.
זה מה שאתה רוצה לומר. זה מה שאתה רוצה לומר.
שלא תבזו את המעמד ששמתי אתכם.
אה, אוקיי, אוקיי, איזה מעמד?
של העם הסגולה, ועכשיו אני...
איפה זה בפסוק?
לא, שעושה אתכם ממצרים, ואני בחרתי אתכם, אז עכשיו אתם צריכים לקרוא מה שאמרתי, ולא לבזות אותו אחרי שהראיתי לכולם שאני בחרתי לכם.
כלומר, מה שנאמר עכשיו בפסוק, תסתכלו במקום מספר 1, 2006,
לשמור על
הברית. ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדישכם, זה אומר שמה?
שהוא קידש אותנו, אז אנחנו צריכים לשמור.
זאת אומרת שעל ידי השמירה והעשייה, אז לא מתחלל שם השם, וזה מביא לידי ביטוי את מה?
את המצוות.
שאני קידשתי אתכם.
כן. אז אנחנו צריכים להלל אותם.
איך התקדשנו?
ביציאת מצרים, במכות.
השם קידש
אותנו. שהשם בחר בהם מכל העמים.
לא, זאת סיבה. אבל איך אנחנו התקדשנו? איך אני מתקדש כל יום?
מצוות.
על ידי קיום המצוות, נכון? אז אולי...
אני יודע להיבדל מהעמים האחרים במצוות.
רגע, לא נדבר כרגע על ההבדלה, זה חשוב מאוד מה שאתה אומר. אבל, שימו לב, כשאנחנו מקיימים מצווה, אנחנו מברכים לפניה, נכון? וגם לפעמים גם אחריה, נכון? מה אתה אומר בברכה? אשר? נשארנו במצוותה. זאת אומרת, על ידי זה שאני מקיים את המצווה, אני מביא לידי ביטוי שני דברים שהם מנוגדים זה לזה. האחד, לא תחללו, לא לחלל שם שמיים, ומצד שני, בעצם זה שאני לא מחלל שם שמיים, אני מקדש אותו. נכון? זה משמע ככה כרגע, נכון עכשיו.
ינוע, אתה כאילו כל
הזמן... בוא נמשיך הלאה, בפסוק. אומר הפסוק המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני השם. רגע, לא מבין. מקודם אומר הקדוש ברוך הוא, למה אתם צריכים לשמור ולעשות?
מי שהוציא אתכם...
כי מה? שלא תחללו את שם קודשי, במילים אחרות, תקדשו שם שמיים על ידי קיום המצוות, ולמה? כי אני מקדישכם. נכון? אם כן, למה צריך סיבה נוספת? הסיבה לכאורה נוספת היא מה? כי אני הוצאתי אתכם מארץ מצרים.
כתוב.
אבל כתוב מפורש.
כתוב.
אני השם אלוהיכם, נכון?
המוציא
אתכם. שמה? המוציא אתכם מארץ מצרים.
המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים.
רגע, זאת עוד סיבה?
כן.
למה צריך שתי סיבות? כדי להביא אותי לידי הבנה ותובנה שאני מחויב בקיום המצוות. אם זה מצד זה שאני מוקיר תודה שהוצאת אותי ממצרים,
שלא
אני קשור לקדושה.
שלא תגיד שאתה לא קשור לזה.
אז אני קשור לקדושה. אני לא קשור לעניין הזה אם זה מקדש אותי או לא. אני מחויב מצד הכרת הטוב, הכרת התודה, לקיים את מצוותיך. למה? כי אתה דאגת לי ועכשיו אני מחויב כלפיך. הבנתם מה העולה של סיטר הפסוק?
כן.
אז מה העניין הזה? האם אני מקיים את המצוות מצד שאני מחויב לקדש שם שמיים, או מצד הכרת התודה שהוציאו אותי ממצרים?
שניהם.
או צריך את שניהם.
צריך את שניהם.
האם יש סתירה ביניהם? האם יש חיבור ביניהם? מה החיבור? מה מהות החיבור? כן.
הוא כאילו שהשם
עשתה ישראל בשבילנו. כבר לא, אתה כבר קבעת שיש חיבור.
לא.
לא, אז הנה.
שהשם עשתה ישראל בשבילנו
כי
אנחנו עם הקדוש.
אנחנו
עושים
כאילו,
בזה שאנחנו
שומעים את
זה,
ושומעים את זה,
ומכירים את הטוב, אז זה בעצם... אז אתה אומר, הביטוי של הכרת הטוב היא שאני עם קדוש. אולי הפוך.
לא, ובתוך זה שאתה מחזיר
הכרת הטוב. אולי הפוך, אולי בגלל שאני עם קדוש, הכרת הטוב הוא הוציא אותי.
לא, בזה שאתה מחזיר את הכרת הטוב, אז אתה מראה שאתה... מה שקורא לך זה כאילו, אתה מראה ש...
נכון.
בדיוק, זה המסורת שלך, זה לא המסורת, זה כאילו... זה ההיסטוריה שלך, זה לא
המסורת. אוקיי, בסדר, כן.
וזה בוא נגיד כמו...
שר כוח.
זה אתה יכול להגיד, בוא נגיד, בן אדם יכול להגיד, טוב, אני לא הכרתי בזה משהו, הוא לא עזר לי, אז כאילו בוא נגיד, אבל זה בוא נגיד, בן אדם אומר, אני לא קשור על זה, אני לא רוצה לעבוד אותו, אז כאילו יכול לזכור את הבן אדם, בוא נגיד, בדעה אחרת, שאם הוא בוא נגיד אומר, אני לא, השם לא הוציא אותי, אז, אבל הוא צריך עדיין להכיר לו טוב.
אני רוצה להקשות עליכם. מיה. אני רוצה להקשות עליכם. יהודי שאיננו שומר תורה ומצוות עדיין. הוא קדוש או לא קדוש?
קדוש.
אז זה סותר את מה שאמרתי.
לא, כי הוא לא יודע, הוא...
עזוב, הוא יודע. הוא קדוש או לא קדוש?
קדוש.
כן, קדוש.
הוא יהודי, הוא קדוש.
הוא יכול לחזור לעצמי.
כלומר, יש בו קדושה עצמית. כלומר, אם אתם באים ורוצים לטעון שיש קשר בין ובין, אני רוצה לשאול שאלה. יהודי שלא שומר תורה ומצוות בינתיים, הוא עדיין קדוש. כי הוא יהודי, הוא נולד קדוש. אז אם כן, הבנתם? צריכים לענות על השאלה הזאת.
עוד
פעם, השאלה
הראשונה
ואז השאלה. השאלה הראשונה, האם יש חיבור בין הרעיון?
בין מה?
של, אני השם מקדישכם, כלומר אתם קדושים מצד זה שאני רציתי שתהיו קדושים, לבין, אתם צריכים לקיים תורה ומצוות, כי בנוסף שזה שאני רציתי שתהיו קדושים, אני יוצאת אתכם ממצרים.
נכון, זה חיבור, כי אני חושב שזה חיבור, כי אני אקשיב מכדישכם, אז אתם אמורים לקיים מצוות. ואם לדוגמה, בן אדם ברגע של חולשה או משהו כזה, אז הוא זכר, הנה, הוא הוציא אותם ממצרים, אני מקיים הכרת הטוב, ואז הוא חוזר למסלול של חיוב.
אדם שלא קיים תורה ומצוות, כל חייו, קדוש או לא,
כן.
הוא קדוש. כלומר, נכון, כן, הוא יהודי, הוא קדוש. יש לו קדושה עצמית, כמו שכהן, כהן שנולד לכהן, שנולד לכהן, והוא מיוחס, כן, ושייך לשבט הקהילה, לא לשבט אלא לכהנים, גם הוא מעולם לא נשא כפיו, גם אם מעולם הוא לא דרך לבית הכנסת, מה הוא? כהן! כלומר, זה משהו שזה, אי אפשר להפריד אותו. אי אפשר לומר לו, אתה לא. אתה יכול להגיד לו שאת הכהונה שלך לא הבאת על ידי ביטוי, אבל אתה כהן, נכון? אותו דבר יהודי. יהודי שלא מקיים תורה ומצוות, הוא קדוש. למה? כי אני קידשתי את עם ישראל. כלומר, זה לא דבר שתלוי בך. זה לא עניין שאתה בוחר בו או לא. אתה אתן דוגמה. אדם מצורע. מה הוא?
מצורע.
תמה. הוא קדוש או לא?
כן.
קדוש. כי אנשים בטעות, אנשים בטעות מחברים בין קדוש לתמה. וזה לא נכון. מה ההפך מתמה?
טהור.
טהור, בכלל לא קשור לקדוש.
הוא חלק מהשם.
לא קשור לקדוש. יש טומאה ויש טהרה. כלומר, המושג קידוש, הוא המושג שאנחנו הולכים לברר מהו הקידוש הזה.
קידוש השני.
מה הקידוש הזה כשאנחנו אומרים קידוש? בסדר? סליחה, זה מפריע. מפריע. פתח בבקשה את החלום. לכן, מתוך הדברים הללו, אנחנו מבינים שהמילה קידוש היא משמעות הרבה יותר מהותית. נחילה, אני מבין שזה מאוד מאוד מעסיק. מאוד מעסיק. אז בואו נחזור אלינו. המושג קידוש זה לא אוכל. כן? קודם. זה לא אוכל. כלומר, אנחנו מבררים היום בשיעור שלנו מה מושג המילה קידוש.
יש לזה מלא פירושים.
לא, אני מדבר, כן, לא פירושים. יש לנו צורת ביטוי. יש צורות ביטוי שונות לקידוש. לכן, בהקשר למה שאנחנו ראינו בפסוק הזה, מה זה הקידוש? סתכלו, מקום מספר אחת, מה זה הקידוש? כן, תסתכלו רגע במקום. שאלתי שאלה, תענו לי לשאלה. לא להתרחב. מה זה הקידוש לפי הפסוק הזה?
ושתיים.
ואחד.
קידוש.
מה זה?
קדש.
לא, מה? מה הפיסוי של הקדושה?
לברך, ונקדשתי.
מה הביטוי של הקדושה?
לקדש עליה.
לא. לא.
לקדש
מה הביטוי שלנו?
אני אשר
לך את הקדושה.
קדש עליה.
שמירת המצוות. זהו. כלומר, מהפסוק הוא שמרתם מצוותיי ועשיתם אותם ואחר כך כי אני אשר מקדישכם, זה אומר שקיום המצוות זה הביטוי הבסיסי, היסודי, של קדושת העם היהודי בכלל, והקדושה הפרטית של כל אחד ואחד מצד היותו יהודי. טוב, אבל אני עושה גם הפך מהמצוות, נכון, אבל עדיין אתה קדוש מצד זה שאני מקדש. כלומר, הקדושה היא לא דבר בעם ישראל שהיא נקנית על ידי לימוד או נעשית על ידי מה? מעשים כאלה או אחרים, ותכף נראה מה מדובר. אלא יש קדושה עצמית. יפה. אז אם כן, עכשיו פה אני יושב ואני נמצא במה? בתוך חדר של קדושים. כולם קדושים. מי טען את הטענה הזו?
אנחנו.
מי טען את הטענה הזו במדבר?
משה.
כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם.
אהרון.
ומדוע תתנסו על קהל השם?
קורח
בא בטענה עם משה. ומה אומר לו? כולם קדושים. כולם. אין הבדל בין יהודי ליהודי. בטענה הזו הוא צדק או לא?
כן.
צדק והולך. אם כן, איפה הייתה הטעות שלו? בהבנה של מושג הקדושה.
שהשם מחר במשה.
יפה, בהבנה של מושג הקדושה ואיך הוא בא לידי ביטוי. אצל כל אחד ואחד באופן פרטי, כן.
יש קדושה בסיסית ויש
קדושה שהיא מעל... אז בואו נראה, אתה אומר יש קדושה בסיסית ויש קדושה אחרת. אבל למעשה בפסוק הזה, בואו ונקרא מקום מספר 2 רמב"ם, הלכות יסודי התורה, פרק ה', הלכה י"א, בכבוד. מי מתנדב? מי רוצה? כן, בבקשה, יונתן.
רמב"ם הלכות יסודי התורה?
בכל בקשה.
אם זה כתוב על עצמו ראיה דיבורו מנחת עם הבריות ודעתו מעורבת בימיהם?
הוא מגבילן.
הוא מגבילן בסדר. צבר פנים יפות, ונעליו מהן ואינו עולבן, מכבד להן ואפילו למקפילים. ולא בנושא, בנושא באמונה, ולא ילכה בעריכות עמי הארץ ויישבתם, ולא ילך תמיד אלא עסק בתורה שטוב וציציג מוכתר וכילים, הוא שלא יתנחת הרבה ולא ישמותם.
ישתומם.
שלא יהיה מוכנה בעיני בני אדם. עד שהם ישתו רופו מתחלפים, אותו ואוהבים אותו, ומתאבים.
למחצת?
הרי זה מקודש את השם, ועליו הכתוב אומר ויאמר לי עבדי אתר, ישראל אשר באת.
אשר בך את פעם. שימו לב דברי הרמב״ם. הרמב״ם שהוא אומר, מה זה קידוש השם? על מה הוא מדבר? תסתכלו רגע במקום שבשקל, תקראו אותו בעיניים. מה הכותרת של כל מה שאומר הרמב״ם בהלכה הזאת? כותרת קצרה, תנו לי. חבר'ה תקראו, אתם לא קוראים. לא, אתם לא קוראים. פשוט תקראו שוב פעם את המקום בשקט, כל אחד ואחד. מה הנושא המשותף לכל אלו?
תפרסם את השם בעולם.
תסתכל.
אוקיי. אז יש את השם בעולם.
איזה מקום?
לא, ממש לא. זה לא
בסדר. אבל
איזה מקום? תקראו בבקשה מקום שתיים ברמב"ם. מה החוט המקשר בין כולם?
בריתות.
בואו נראה. אתה לא קראת.
אבל זה...
שימו לב. אם דקדק החכם, כן. איך?
דקדוק.
ממש לא. שימו לב. אם דקדק החכם על עצמו. והיה דיבורו בנחת עם הבריות, אחד. ודעתו מעורבת עם האם ממי? עם הבריות. כן? ומקבילה בסדר פנים יפות, כלומר הוא מקבל כל אחד ואחד בסדר פנים יפות. נעלם מהם אם פוגעים בו, והוא לא עולבה, הוא לא מחזיר. מכבד להם, הוא מכבד אותם, את האנשים, ואפילו למבשים אותו. נושא ונותן באמונה. כלומר, אם הוא עוסק במסחר, או לא עוסק במסחר, הוא קונה דברים, הכל בישרות. לא ירבה באריכות עמי הארץ בישיבתם, זה אומר שהוא נמצא עם עמי הארץ. אבל הוא לא נמצא איתם הרבה, אבל הוא כן קשור אליהם. ולא יראה תמיד, אלא מה יראו אותו? שימו לב, הרמב״ם, עוסק בתורה, עטוף בציצית, מוכתר בתפילין, זה כאילו מצוות, עשה, כן? של תורה, ציצית דרבנן ותפילין דאורייתא, אלו מאוד של מצוות, דאורייתא ודרבנן, ושימו לב אבל, והוא שלא יתרחק הרבה ולא ישתומם, כלומר שזה לא יהיה בהקצנה, הוא יהיה משונה בעיני בני אדם. כלומר, הוא מעורב עם האדם, הוא קשור לבני אדם, הוא חי עם הסביבה, הוא לא מנותק מהם בגלל שהוא רוצה. מה לעשות? כאילו במרכאות יתקדש עד שימצאו הכל מכנסים אותו, אוהבים אותו ומתאבים למעצר. כלומר, אומרים, וואלה, אנחנו רוצים להיות כמוהו, למה? כי הוא מעורב עם הבריאות, אוהבים אותו, הוא נכבד, הוא מכבד. זה, אומר הרמב״ם, הרי זה קידש את השם. אחרי שקראנו את הרמב״ם הזה. ונחזור למקור הראשון. ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם, אני השם. מה הכוונה? איזה מצוות?
תעשה.
על מה להקפיד לשמור מכל משמר? על מצוות ש?
בין אדם
לחברו. זה קידוש השם. זאת אומרת שאם בטעות היינו חושבים שעל מנת לקדש את השם צריך לפרוש ולהתרחק. אומר הרמב״ם, זו טעות. מצוות קידוש השם בבסיס המרכזי, העקרוני, איפה בא לידי ביטוי? במצוות שבין אדם לחברו. כי אתה יכול להיות מעוטר בתפילין, עטוף בציצית, והשם ירחם. לא יכולים לדבר איתך, לא יכולים לסבול אותך. כלומר, יש מצבים שאנשים לומדים תורה ומקיימים מצוות, אבל בעניינים שבן אדם לחברו יש בהם הרבה מה לתקן. אז לימוד התורה שלהם וקיום המצוות שלהם לא מקדש שם שמיים, כי מה אומרים עליהם? מה, זה תורה? זה מה שהוא לומד? זה מה שהתורה מביאה אותו? להיות אדם לא נעים? להיות אדם שהחברה מתרחקת ממנו? אוי זו התורה ואוי לא רוצים אותה. כלומר, איזה תורה אני הייתי כן רוצה? תורה שנעים לי וטוב לי, ואני אוהב את מי שלומד אותה, כי אני רואה שזה באמת בונה, באמת חיובי, ולא מרחיק אותי, ולא דוחק אותי הצידה. זאת אומרת, המצוות שמרתם את מצוותיי, ועכשיו אני תבין אותה קשר, כמו שרציתם להגיד מקודם, שזה חיבור, כן. מהו החיבור? החיבור הוא, אני קידשתי אתכם כי כך אני בחרתי, ואתם בגלל הבחירה שלי, למה בחרתי בעם ישראל? כי את יעקב אהב, אני אוהב אתכם.
השם הוא...
ביום אני אוהב אתכם, אני אוהב אתכם גם שאתם נמצאים איפה? תסתכלו בהמשך הפסוק מקור מספר 1, בשורה האחרונה. המוציא אתכם מארץ מצרים, כשאתם הייתם באיזה מצב?
של עבדים. עבדים.
שממתת שערי סתומה. לא צדיקים, לא קדושים, לא... שום דבר מצד עצמכם. ובכל זאת, אני אוהב אתכם. ואני מוציא אתכם בכל מצב, בלי קשר. למה? כי אני קידשתי אתכם. אז זה לא חשוב. הקדושה, אנחנו מדברים פה, קידוש השם היא... על ידי מצוות שבין אדם לחברו, וצר לי לומר, בכאב, שאנחנו יותר מקפידים על מצוות שבין אדם לשמיים, ופחות על מצוות שבין אדם לחברו. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, ושמרתם. זה צריך שמירה גדולה, כי זה לעשות סיבוב במוח. חושבים שמי שמסתגר, מתענה, מי שפורש, הוא המקדש, הוא המתקדש. אומרת התורה, זה לא הדרך. הדרך להתקדש היא דרך מצוות בין אדם לחברו. זה אם עולבים בך, אתה לא מעלים בחזרה. זה אם פוגעים בך, אתה לא מחזיר. אתה מדבר בנחת עם אנשים. כי אם אתה באמת קשור לתורת השם, אז אתה צריך לעשות את רצון השם. ומה רצון השם? קראנו את זה רק בפרשה שהייתה השבת. רבי עקיבא מעמיד את זה כנגד כל התורה כולה. מה זו המצווה הזו? באת לרחה כמוך. זו כל התורה. ועוד דוגמה, מה תסני עלך לחברך לא תעביד. מה שאתה שונא, שעושים לך, אל תעשה לחברך. כלומר, כמה אנחנו בעין חשיבה, לא מעמיד, בטעות חושבים, שמה שמקדש אותנו, או אנחנו עושים את רצון השם, זה לקיים את המצוות שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא. לא שחד משלום צריך זלזל בהם. אבל מה שמקדש אותך זה הצד החברתי.
זה לא בשבילו, זה בשבילנו.
הצד החברתי מקדש אותך, ולא הצד שבינך לבין השם. זה נכון שיש דברים גבוהים, קבלה, זה נכון, אבל זה אף פעם לא יכול לבוא על חשבון מה? אדם אחר. כלומר, אתה יכול להתקדש, אתה יכול להסתגב, אתה יכול ללכת ולהיות כל גורך בפרישות.
אתה לא יכול לדרוך על אנשים.
זה עם מי? איתך.
עם עצמך.
אבל גם לא יכול שמישהו יפגע מזה. אם מישהו נפגע מזה, אתה חי בדמיון שאתה מתקדש, אתה לא. אתה לא. ממילא אומר הרמב״ם, צריך להבין שהמוקד של פרשת אמור זה הפסוק הזה. הפסוק הזה אומר קידוש השם. קידוש השם זה לעשות רצונו. מה רצונו?
מתקדש.
מה רצונו? מצוות ואדם וחברו. איך אנחנו יכולים להוכיח את זה שזה רצון השם? התבוננו בנביאים. כל הנביאים כולם. על מה הם דיברו? על התנהגות פסולה בין אדם לחברו. גם בזמן הבית הקריבו קורבנות ועשו את הכל, ומצד שני השלטון היה מושחת והעם היה מושחת בעקבות זה. ועל זה הנביאים צועקים. מה הם אומרים? עשו צדקה, שבטו אמת, עשו צדק, יתום ואלמנה לא תענו. על מה הטענות? כן, הם אומרים, כן, צריכים לעבוד את השם, זאת אומרת שווה אדם לחברו. אבל עיקר הנביאים מדברים על מה? על מצוות בין אדם לחברו. ואין נביא מנבא אלא מה שהשם שם בפיו. זאת אומרת, זה רצון השם המובהק. אז לא יכול להיות שאדם יקדש את שמיים אם הוא במקביל מתרחק ומרחיק את עצמו מן החברה, את החברה ממנה. ולכן גם יהודי שלא מקיים תורה ומצוות כל ימי חייו, קדוש יאמר לו את ענייניו האישיים על גבי קיים או לא קיים, זה ייתן לפני ריבונו של עולם. אבל אתה צריך להבין שהוא קדוש כמותך. אז אם כן, איפה אתה הכוח? כשהוא אומר בכל העדה כולם קדושים, הוא צודק. ובתוכם השם הוא צודק או לא?
כן.
צודק. אז כמו שאמר מאורי מקודם. הקדוש ברוך הוא נכון קידש את כולם, אין ספק, וכולם קדושים כי אני השם מקדישכם, אלא שאתה נבחרת לתפקיד פלוני, והוא לא אלמוני, בסדר. נכון, כולם קדושים פה בתוכם השם, אבל אתה קיבלת תפקיד כזה והוא קיבל תפקיד אחר. שם מותר, ועל הטעות הזו הוא בא לחלוק, ועל בסיס היסוד הזה הוא איבד את עולמו. כי איפה הוא נגע? זה לא רק נגד הקדוש ברוך הוא, אלא נגד מי? נגד שבן אדם לחברו. מה אתה עושה? הפגנה נגד משה? נגד אהרון? אתה רוצה לדבר איתם? לדבר איתם. מה ההפגנה הזו? זה לא דרך. למה לעלוב? למה לפגוע? למה לעשות דברים כאלה? מה אתה? כלומר, ברגע שכוח פוגע בקשר החברתי האנושי, הוא איבד את עולמו. על איזה עבירות יום כיפור לא מכפר?
עבירות
שבן אדם. בן אדם וחברו.
אז אין אני צריכים להגיד לכולם סליחה.
אומרת, שאדם יכול להיות מושלם, בסדר, כמה שבן אדם יכול להיות מושלם, במצוות שבן אדם למקום, מגיע ליום הכיפורים, ורק יש לו איזה חבר אחד, שהוא פגע לו ולא ביקש ממנו מחילה, מה נסגר איתו?
מה, לא נתקפל?
לא יתקפל לו. תאר, אומר לקדוש ברוך הוא, התבלבלת בכתובת. לכן תשימו לב את סדר העבודה ביום הכיפורים, אהרון הכהן קודם כל מכפר בקורבנות, מביא כמה קורבנות חטאים, מביא כמה פרים, נכון? הפר הראשון על מה? על עצמו, ואחר כך על ביתו, ואחר כך על הכהנים, ואחר כך על כולם. כלומר, למעשה, יש תהליך חברתי, אבל לפני התהליך החברתי הוא קודם כל מכפר על מה? על עצמו. באיזה עניינים?
שבן אדם
לחברו. בן אדם לחברו. כי בעניינים שבן אדם למקום, אדם צריך מה? לעשות תשובה ולמכה לו. אבל בדברים שבן אדם לחברו, עד שחברו לא מוכל לו, לא, נלחמנו למלכודת. שבת שעברה קראנו על יום הכיפורי, נכון? שבת שעברה, כל סדר יום הכיפורי. תגידו לי אתם, הרי אתם ברוך השם ישבתם בבית הכנסת ועשיתם דבר נכון. למה אני אומר את הדברים? לפני כמה שבועות שמעתי ברדיו, ברדיו מורשת, פרסומת לחומש חדש. מה הפרסומת? בתוך כדי קריאת התורה, אתה מסתכל בחומש וכתוב שם, מסבירים לך מה כתוב. האמת היא שדגדג לי בקצה האצבעות להתקשר אל מה מוציא לאור ולומר לו, איך אתה מוציא חומש שכל עניינו נגד ההלכה? ולמה? כך אני מבין. כי להלכה, בזמן שקוראים קריאת התורה, אסור לעיין בשום דבר, אלא רק להקשיב למה שקוראים. לא רש"י, לא אונקלוס, לא פשוטו של רש"י. לא, אתה צריך לשמוע מילה מילה, לעקוב אחר הפסוק. אתה רוצה ללמוד להבין לפני. אתה רוצה ללמוד אחרי. אתה רוצה ללמוד בין עולה לשני, תלוי כמה מי שברכים עושים בבית הכנסת. אבל תוך כדי הקריאה, שום דבר. אז אתה מוציא חומש, ואתה אומר לבן אדם, תוך כדי קריאה תקרא עוד פירוש? לא מבין. אבל יכול להיות שיש לו הסבר, לא שאלתי אותו. אבל כשבת שעברה שקראנו על יום הכיפורים ועבודת סדר יום הכיפורים, מיד בצמוד שנגמר נושא יום הכיפורים, אנחנו יודעים שיום הכיפורים, מי שחילל יום הכיפורים ועבר עליו, חייב כרת. נכון? מיד אחרי זה יש איזה מין אמירה של התורה, שאדם ששחט קורבן מחוץ לבית המקדש, שחוטי חוץ. טוב, אדם עכשיו רוצה להקים קורבן, רואה חבר'ה עמוס. עמוס בפנים, כל העזרה מלאה, הוא בא להקים קורבן, הוא לא יספיק. אז הוא אומר, טוב, היות, ואני באתי עד לכאן, ואני רוצה להקים קורבן לקדוש ברוך הוא, אני רוצה שהוא יסלח לי. אני הבאתי נדבה, אני הבאתי תרומה, אני הבאתי שלבים, אני הבאתי לא יודע מה. בין איזה קורבנות חובה או קורבנות רשות. ולמי הוא מביא את זה? לשם שמיים. אז הוא אומר, טוב, אין לי זמן, אני אשחט פה. ואני אקח את זה ושם ימשיכו את העבודה, לפחות נחסוך זמן. הוא חייב כרת. מה? מה? כיפור וזה אותו דבר? יש פה רעיון. הרעיון העמוק שאומר, אדוני היקר, אתה חייב כרת, תדע למה? כי התהליך פגום. לא הכוונה, הכוונה יכולה להיות נפלאה. וכן שיש מימרא כזה שאומרים שהדרך לגיהנם מלאה בכוונות טובות. שמה, שביל ארוך, זה שמה הראשון, כוונות טובות, כוונות טובות, כוונות טובות, כוונות טובות, ברוך הבא לגיהנם. כלומר, זה לא מספיק הכוונה. המעשה הוא החלק המרכזי שהוא צריך להיות מה? לפי רצון השם. רק אז אתה עושה באמת כאילו שם שמיים. אם אתה עושה מה שאתה רוצה ולא לפי רצון השם, אז אתה עושה את הרצון שלך. סליחה, תעשה את רצונך איפה שמותר לך ואיפה שאתה חופשי לעשות. אבל איפה שאתה מוגבל, איפה שאתה מחויב, אין לך שם מקום לעשות את המעשה בתהליך אחר. תכוון, תכוון בלב מה שאתה רוצה, אבל התהליך צריך להיות כזה ולא אחר. אדם שיניח תפילין עגולות, כי ככה הוא מביא, מה, זה יותר נוח. יצא ידי חובה? לא. לא. מה לעשות? אתה מכוון לשם שמיים, בסדר, אבל זה לא זה. כלומר, לתהליך המעשי של קיום המצוות, הפרוטוקול חשוב ביותר הוא תהליך הטכני. איך אני עושה? וכשאנחנו מדברים במצוות בין אדם לחברו, אנחנו מדברים אך ורק על מה? על טכניקה, על מעשי. אתה יכול בלב שלך לאהוב את כולם, להגיד, כן, אני אוהב ישראל. אבל יש לך אחת שלך עד ואתה שונא שאתה לא מכבד. סליחה! אז אתה לא אוהב ישראל! אם יש לך מישהו שאתה שונא אותו, חד ושלום, אני מקווה שאין, אתה עובר על איסור דאורייתא. אבל הוא מציק לי, הוא לא יורד, הוא יורד לחיי, אני לא יכול לסבול. בסדר, תתבע אותו על דברים כלכליים שקשורים לממון, תתבע. הכל בסדר. אסור לך לשנוא אותו. יש פער בין שנאה ואתה מחויב לאור. זה מטמיע. זאת אומרת, הרצון של הקדוש ברוך הוא, קודם כל בן אדם לחברו. עכשיו בואו נמשיך ונראה. אם כן. מה עולה בגלל הרב? כשאדם מקדש את השם בחייו, זה אדם שכל עניינו לעשות את רצון השם, על ידי כוחותיו, נכון? על ידי יכולותיו, נכון? על ידי כישלונותיו, נכון? על ידי חסרונותיו, נכון? אבל עניינו לקדש את השם. ואיך זה בא לידי ביטוי? כמו שהמשנה במסכת אבות אומרת, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. זאת אומרת, איך אתה יכול לבדוק אם אתה בסדר עם הקדוש ברוך הוא? היחסים ביניכם הם בסדר. איך אפשר לבדוק? לבדוק את היחסים שלך עם החברה. אם היחסים החברתיים שלך תקינים, ואנשים אוהבים אותך, ואתה בקשר טוב עם בני אדם, אז היחסים שלך עם הקדוש ברוך הוא הם סבירים, הם בסדר. זה משנה מפורשת. רוח הבריות נוחה, רוח המקום נוחה. אבל יש לך דעות בסדר. אוקיי, אבל היא נוחה. היא מקובלת בני הקדוש ברוך הוא. אז התפילה שלך, גם אם היא לא מושלמת, היא מקובלת. אז המצוות שלך הן מקובלות. גם אם אתה לא ב-100%. כן, המהות המרכזית של הפסוק הזה שקראנו בקידוש השם, איך זה עבור לזה ביטוי? איך זה עבור לזה ביטוי?
במצוות.
במצוות.
בין אדם
לחבר. אם אני מסוגל לעבוד על חבר שלי, ואפילו בצחוק, יש לי בעיה. היחסים שלי לבין הקדוש ברוך הוא לא תקינים. ואתן לכם משל שתבינו את זה בקלות. שאתה עובד בצחוק על חבר שלך, וזה נודע לאבא שלו. איך אבא שלו יגיד? הוא יצחק?
תלוי איזה אבא.
לא, הוא יצחק? לא. אני אגיד לך, סליחה, למה אתה עובד על הבן שלי?
תלוי במה אבא.
לא משנה.
למה?
אני אגיד לך, סליחה? כלומר, באופן העקרוני, אב לא רוצה שיגעו בבנו אפילו בצחוק. אף אחד לא יודע. כשזה הבן שלך. בנים אתם מהשם אלוהיכם, אנחנו כולנו בנים. רצון השם שנהיה בניו, וכולנו בניו, ולכן צריך שיהיה יחסים טובים בין הבנים. וזה מותר עלינו, זה קידוש השם. קידוש השם בא לידי ביטוי כמו שאומר הרמב"ם. לכן תשימו לב, אומרת הגמרא מקום מספר 3, אני אתחיל לרוץ. אומרת הגמרא בירושלמי בצלת קידושין, פרק ד' הלכה א', רבי אבא בר זמינא בשם רב הושעיה, גדול הוא קידוש השם לחילול השם. מתי אני מחלל את השם? כשאני עובר על מצוותיו, נכון? אני מזלזל. איזה מצוות?
שגדל
המקום. אני מזלזל במצוות שביני לבין הקדוש ברוך הוא. אני לא מתפלל, אני לא מניח תפילה נושא בשבת, אני עושה מה שאני רוצה. זה זלזול בקדוש ברוך הוא. אתה מחלל את השם. גדול קידוש השם באיזה מצוות? בין אדם לחברו. יותר מחילול השם. זאת אומרת, אדם יכול לחטוא. אבל הגדולה של האדם היא ביחסים החברתיים, בהרכב הנפשי שלו אל העולם, אל הבריות. זה לכבד. מה זה, יש בעיה רצינית באינסטלציה. לכן, אומר הרב ציודה, שימו לב במקור מספר 4-5. תגוד בפנים, אומר רב ציודה, בער את עצמי, שהיה 19 שנים לעצמאות מדינת ישראל. כותב הרב ציודה, כשיש באותו עניין צד של קידוש השם וצד של חילול השם, יש לנו מדינה ברוך השם, אבל היא מדינה שהיא לא מדינת הלכה. היום דנים על השבת. שמעתי אתמול איזה דיון, אחד מחברי כנסת, לא רוצה להזכיר את שמו, הוא רוצה לעשות, הוא לא חבר כנסת, אולי כן, לא, הוא ראש עיריית תל אביב. הם מנסים ליצור יוזמה חדשה. מה זה ליצור יוזמה? שמירת צביון השבת. לדעתה, מהי שמירת צביון השבת? תחיו ותנו לחיות. עסקים מסוימים יהיו פתוחים, עסקים אחרים יהיה אסור. תחבורה ציבורית תהיה באופן כזה או אחר, ומקומות הבילוי והתרבות יהיו פתוחים. זה נקרא אצלם...
שבת, כן?
כן, בוודאי. זה נקרא אצלם לשמור על השבת, על צביון השבת, ולאפשר גם חיים נגד השבת. טוב, לא ידעתי אם לצחוק או לבכות. אבל, אומר רב ציודה, כשיש לנו שני צדדים באותו עניין, צד של קידוש השם וצד של חילול השם, צד קידוש השם הוא המכריע והמחייב. אנחנו הולכים את צד קידוש השם, לא את צד חילול השם. כי גדול קידוש השם. לכאורה, אומר הרב, אפשר לדון, קידוש השם בבניין מלכות ישראל מחד גיסא, צריכים לבנות את המדינה, זה קידוש השם גדול. וחילול השם מאידך גיסא. מצד שני, אנחנו רואים, המדינה לא מדינת הלכה, בדברים שהם נגד רצון השם. על זה אמרו חז"ל בתלמוד הירושלמי מסכת קידוש של מה שקראנו, כי קידוש השם גדול מחילול השם, כמובן אין עניינו של מאמר חז"ל ללמדנו. כלומר, זה לא בא ללמד אותנו, כי קידוש השם גדול יותר מחילול השם. זה לא בהשוואה, לא מי גדול מי קטן, שניהם גדולים. צריך לקדש את השם וצריך להימנע מחילול השם. אומר רב ציודה אלא, באורו, שכשהם נמצאים ביחד, באותו עניין יש שני צדדים. כשבאותו עניין יש צד קידוש השם וצד חילול השם, אין אומרים ספיקא בשם ואל תעשה. אז אני לא יכול להגיד, טוב, תשמע, לא יודע מה לעשות. או זה או זה, אז אני לא אעשה, אני אימנע. אלא שצד קידוש השם הוא גדול. מה שאומרת הגמרא בירושלמי גדול קידוש השם, זה לא לקבוע איזה סוג של דרגת שכר, או סוג של מי קודם למי. כי שניהם נמצאים באותו עניין. שניהם מחויבי המציאות, את זה לעשות וזה לא לעשות. קידוש השם לעשות וקידוש השם לא לעשות. אלא במקום שאני נמצא באמצע יש לי שניהם, אז בדרך כלל מה אנחנו רואים? אני מהאום. טוב, אני לא יודע מה להחליט. יש לי גם זה, גם זה, אז אני מהאום. אני לא רוצה. אומר רב ציודה, פה, אומרת הגמרא בירושלמי, גדול קידוש השם. כלומר, תעשה את מה שצריך שקשור לקידוש השם. מיד, תן לי רק לגמור את השורה. ועל אחת כמה וכמה בקידוש השם הגדול, האלוהי הזה שכלל ישראל הוא תקומתו. לכן כשאנחנו מדברים היום ומסתכלים על ההתנהלות שלנו מול מדינת ישראל, אז אנחנו אומרים ראשית צמיחת גאולתנו, ויהיו כאלה שיגידו הפוך, אומר רב ציודה, מה זה? נכון, יש פה צד אחד שיש בו שני צדדים, גם חילול השם, גם קידוש השם, אבל אנחנו לוקחים את קידוש השם ומגדלים אותו. כלומר, שאומרים גדול קידוש השם, זה אומר תפעל בקידוש השם. אל תגיד, אני נמנע. כמה פעמים קורה לנו שאנחנו אוהבים להימנע? לא, אני באלקה, אני לא יודע, יש כאלה.
הרבה.
אנחנו מעדיפים להימנע. אנחנו מעדיפים לא לעשות. יש לנו ספק. בכל ספק בין קידוש השם לחילול השם, אתה עושה קידוש השם. אתה לא יכול להימנע, כן.
בשבת היה לי ויכוח כזה בדיוק על זה, שבמקום להגיד שזה לא מעניין המדינה, מהסיבה הזאת שהמדינה היא לא מדינה יהודית, תודה לך, כאילו. אז אמרת להם כאילו, נסתכל על דברים קוראים, לא על דברים הרעים. אז כאילו, אפשר להגיד כאילו ש... על זה כאילו שאני אגלת את זה במקום... במקום להתייחס ל... כאילו לא שם?
לא הבנתי לשאלה.
אין היה לי שבת לקרוא כזה כאילו כל הבנתי.
כן, הבנתי, אבל לא הבנתי לשאלה שם.
כאילו, אז כאילו מה להגיד להם? אני אגיד להם כאילו את הקטע הזה ש...
אני הייתי אומר דבר נורא פשוט. בואו ונסתכל בעובדות שלכם. לא בדמיונות, לא בדמיונות, אלא בעובדות.
הם אמרו, זה כמו אמריקה ורוסיה, בונים כבישים, גם היה פה בונים כבישים.
ככה דיברו חבריו של רשב"י, שדנו האם מלכות רומי, כן, עושה גשרים בשביל לענות בהם את הגביעות, שיהיה להם קל לעבור, או בשביל לגבות מיסים. וידוע מה היה מזה. כן? שרק היה צריך לגמור. אבל אתה משווה מלכות רשעה, מלכות גויים, לעם ישראל, יהודי. אני עונה תשובה רבה, בואו ונתמקד בעובדות. מאז הגלות ועד שהמדינה ישראל קמה, הסתכלו כמה ישיבות יש. מאות. כמה תלמודי תורה יש, באלפים. כמה חזרה בתשובה יש. עשרות אלפים. כלומר, עולם התורה פורח בזכות מדינת ישראל. לא בגלל שהיא תומכת בהם כלכלית, אלא בעצם קיומה.
נכון, כמו שאמרתי להם.
זהו.
עכשיו אומרים.
זה הכל. תודה בזה. נכון, אני מסכים איתך שאין מדינת הלכה, שיש הרבה דברים לתקן, שגם אני לא מרוצה. אבל גדול קידוש השם. בוא תסתכל איך עם ישראל היום, כן, בעיני האומות. זה קידוש שם שמיים, כי אנחנו עם קדוש. בעצם קיומנו זה קידוש השם. וזהו, ולא נכנס לוויכוח. לכן בואו נמשיך. אם כן, הזמן שלנו ממש קצר. אם כן אומר הרב, כן. לכן אומר הרב צודה, זה פירוש הפסוק, ונקדשתי בתוך בני ישראל. זה מה שעכשיו אנחנו ראינו, במקום מספר אחד. המהות ונקדשתי בתוך בני ישראל, זה בכל מקום שאנחנו מוצאים שני הפכים, קידוש השם וחילול השם, אנחנו פועלים בקידוש השם פה. היום האנשים שעדיין לא שומרי תורה ומצוות טוענים, ובמידה מסוימת של צדק, שאנשים שומרי התורה והמצוות מרחיקים אותם.
הם אנטי כאלה.
שאנחנו לא מקרבים אותם. ויש שאלה עקרונית, טוב, בסדר, אני לא שאני צריך... בוא, את המדרש פתוח, תיכנס. וזה דיון ידוע. עם ישראל וקודשא בריך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, שובו אליי ואשובה אליכם. עם ישראל אומר, השיבנו בין השובה. בסדר, זה ויכוח ישנו שם. אבל אין קשר. גם אם יהודי, כשהוא לא שומר תורה ומצוות, אתה מחויב מן הדין לכבד אותו, לאהוב אותו. כי הוא קדוש. המושג קדושה הוא לא מושג שהוא תלוי במשהו.
גם אם הוא עשה לי משהו רע?
גם. הוא נשאר קדוש. הוא חוטא. בסדר? אבל הוא נשאר קדוש. כי זה לא משהו שקונים. זה לא משהו נרכש. זה משהו שאתה נולד איתו.
אם עשה לי משהו רע, תלקח שבוא נגיד בגלל זה שינה את החיים.
שינה מה?
שינה את החיים שלי.
תתבע אותו. יש בעדים. תתבע אותו. יתנסו אותו, שישלם. זה בדיוק העניין. ואחד הדוגמאות זה שכי תראה חמור שונאך. עובד תחת מסעו, ועל ידו חמור אוהבך. עובד תחת מסעו. על פי הלכה, על מי אתה הולך?
שונא.
למי שאתה שונא.
בסדר.
למה? כי השנאה פה היא הבעייתית. תתבע, תעשה הכל נכון. אבל אל תשנא, אל תשנא.
אני לא רואה שזה בעיה.
בסדר, לדעת התורה אומרת שיש בעיה. זו הבעיה שלנו, בעניינים של בעיה. כי אנחנו מאוד אגואיסטים. כי אנחנו אנשים. אנחנו סובייקטיביים. חושבים על עצמנו. גם הוא חשב על עצמו כשהוא עשה מה שעשה, והוא עשה לא טוב. אבל התורה אומרת, רצון השם הוא לא כזה. רצון השם, שלמרות מה שאתה עובר, אתה צריך להפריד בין העושה למעשה. אתה כותב הרב קוק בספרו במידות, ספר המידות, וכן מוסר אביך, במידה אהבה. להפריד בין העושה למעשה. כי ככה אתה היית רוצה שיעשו לך. שאם אתה עושה מעשה פסול, אתה לא יגיד לי שכולך פסול.
תגידו שרק המעשה.
המעשה לא בסדר, אבל אתה בן אדם טוב. זה לא בסדר, המעשה. ככה אתה רוצה שידברו עליך. לכן אני ארוץ ואנחנו מסיימים. לכן אנחנו נדלג על מקום מספר 6 ונדלג על מקום מספר 7 ותחילה. אומר הרב קוק בסידורו עולה תחיית הפקודה. בחלק א', כי נסידו לשני חלקים, בעמוד רע"ב. עיקר תוכן מעלת הקדושה הוא שיתרומם האדם לשום, כלומר לשים, כל מגמתו מעייניו, לא לצורכי עצמו. כי אם לכבודו של אדון כל העולמים יתברך קדושתו והשלמת רצונו, תהפוך את הדף אנחנו במקום מספר 8, על כן עיקר העבודה הרוממה היא להשלים את הכלל ולזכותו ולהיטיב לו, כלומר לציבור, לאנשים, לא לך. ומי ששם את העבודה הזו, כלומר היחסים החברתיים, האנושיים, או נר לנתיבתו תמיד, הוא מתעלה לקדושה. כלומר רק מי שבעיניו הציבור, האנשים הם העיקר, הוא מתעלה לקדושה, כיוון שאין מגמתו לאהבת עצמו. אבל היחיד שהוא לעצמו, אי אפשר שיתעלה לקדושה. ללא התרוממות למעלת הקדושה, שהידי הרבים עובדה היא שכל דבר שבקדושה חייבים מה? מניין. כל דבר שבקדושה חייבים מניין. בלי מניין לא אין קדושה. אין קדושה לבד. אין. אין מצב. מי שאומר שהוא לבד הוא פורש, הוא כולו זאב בודד, קדוש הוא לא יהיה, לא במובן העצמי, אלא הוא לא יתעלם מעבר לזה. הוא יהיה אגואיסט פרוש. כן, אין היחיד אומר קדושה ואין דבר שבקדושה ופחות מעשרה, שהוא התחלה ציורות. המספר המינימלי כדי להתקדש, להתעלות בקדושה, צריך מניין. אתה לא יכול להיות לבד. וממשיך הרב בעין היה, על מצלת ברכות, על כן עיקר העת ורצון וקירוב התכלית של התפילה. כן, התפילה, טוב זה מחר בזאת השם נלמד על התפילה. אבל, מה העניין של התפילה? אומר הרב וממילא יתרון פעולתה, מתי התפילה פועלת? את הפעולה שלה, האמיתית, בשעה שהציבור מתפללים. ומה יש לנו בציבור? צדיקים, בינוניים ורשעים. בלי זה אין מניין. אין. התפילה עושה את פעולתה. ועם כל הכבוד ומחילה מכבודכם, כל אחד לפי מעלתו ולפי כבודו, אנחנו נכנסים לבית הכנסת, לכל אחד מאיתנו סוחב על הגב מעשים שליליים, חטאים, במצוות שבן אדם למקום, במצוות שבן אדם לחברו, שהוא לא עשה עליהם תשובה עליהם. והוא ממשיך בהם. יש לו גדר של רשע. ואנחנו מפללים יחד, והתפילה עולה ופועלת. זה כוחו של הקדושה, זה כוחה של ההתעלות שבקדושה, זה היכולת שמדבר הקדוש ברוך הוא. ונקדשתי בתוך בני ישראל, כי אני השם מקדישכם, וזה בא לידי ביטוי כאשר אתם ביחד. צדיקים בינוניים ורשעים. וכל אחד עם החבילה של הגב שלו. ואין פה אף אחד יותר טוב מהשני. אז אחד בעניין כזה, והשני יותר גרוע בעניין אחר. ואחד טוב בזה והשני טוב בזה בעניין אחר. רק באופן הזה של ההתבוננות בציבור אתה יכול להתרומם. אי אפשר להתרומם לבד. אין התעלות לבד. לא קיים. זה דמיון. גם רשב"י שברח למערה לקח איתו עוד מישהו. לא היה לבד. אין לבד. המושג לבד לא קיים. לכן הגאון מווילנה שכל ימיו היה סגור בחדר בבית המדרש, בתפילה היה פותח את הדלת, כדי שישמע יהיה עם כולם.
למה היה לבד?
למה, אז הוא כל ימיו למד, אנחנו לא, אין לנו תפיסה באנשים כאלה. לכן, תסתכלו במקור האחרון, אני אקפוץ פה עוד על מקור 10, מי שרוצה להיען אחר כך. הרב חרל"פ. כשהוא מסביר את המשנה במסכת סנהדרין, פרק חלק, ובזה נסיים. אומר הרב חרל"פ, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, מוכר, נכון?
כן.
שנאמר ואמר כולם צדיקים. שימו לב, כולם צדיקים. לעולם ירשו ארץ. נצר מטעי מעשה ידי להתפאר. ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, אומר את המשנה. זה מקום מספר 10, דילגתי עליה. האומר אין תחיית המתים מן התורה, ואין תורה מן השמיים והפיקוח. כי לא אומר, מה קורה בספרים החיתוניים, מה לוחש על המכה, אבא שאול אומר, אבא הוגה את השם והרגיע אותם. טוב, זה המשנה אומרת, האנשים האלה אין להם חלק. רגע, הלו, לא הבנתי, אומר הרב חרל"פ. מקודם אמרת, כל ישראל, יש להם חלק. אבל אלה מישראל, למה אתה אומר שאין להם חלק? מקודם אמרת, יש להם חלק. אז לכאורה זה סותר. חלק אחד של המשנה אומר לכולם יש, אתה אומר לא לכולם יש, תחליט, אז תגיד מראש, לרוב ישראל, לחלק מישראל יש חלק בעולם הבא, למה אתה אומר כל? כל זה כולם. ואתה מוציא אחר כך מכולם אנשים מסוימים, אומר הרב חרל"פ, לכאורה תדי דסתרי, שני דברים סותרים, כל ישראל יש להם חלק, ומאידך אלו שאין להם חלק.
לא צדיקים.
מסביר הרב חרל"פ, תלמידו הגדול של מי?
של רבי יצחק.
של מי היה תלמידו הגדול של הרב?
איזה רב?
איזה רב? לא אני שואל.
הרב קוק.
הרב קוק. הרב של הרב קוק. אומר הרב חרל"פ, אלא שהכלל יש לו חלק, אך כל יחיד ויחיד בצדו הפרטי. ייתכן שיאבד את חלקו על ידי מעשים לא נכונים. כלומר, כולנו כקבוצה, כציבור, כולם יש להם חלק לעולם הבא. וזה לא משנה, כל אחד ייתן את החשבון הפרטי שלו. בפרטי שלו הוא יכול להפסיד. אבל היות הוא חלק מכולם, ברגע שהוא מכליל את עצמו לכולם, ברגע שהוא מחובר לבריות, ברגע שהוא מחובר למצוות, בן אדם לחברו, אז יש לו חלק ולא משנה מה מצבו. אם האדם באופן יחיד, הוא יכול לקפח את עולמו. אם כן, נסיים ונחזור בחדרה למקור הראשון ונסכם. ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם אני השם, מדובר על מצוות בין אדם וחברו, וההוכחה היא שבשבוע שעבר קראנו בפרשה ואהבת לרעך כמוך אני השם. זה עיקר ענייני, שתהיו אוהבים זה את זה, שתהיו מכבדים את זה, כמו שמובא בשיר. תפילתו של ביזיה, אחד מגדולי החסידות. ולכן, ברגע שאתם תהיו מדקדקים, כמו שאומר הרמב"ם, במצוות שבין אדם לחברו, לא תחללו את שם קודשי. למה? כי גם החבר שלך, כתוב לו על המצח, קדוש יאמר לו. כי אני קידשתי אותו. זה ממשיך. ונקדשתי בתור בני ישראל כי אני אשר מקדשכם. זה לא תלוי בך. אני קידשתי אותך. איך איך אתה יכול לפגוע במישהו שהוא קדוש? כמוך! פלא! זה שמירת המצוות, זה קידוש השם. למה אתה תעשה את זה? כי זה מה שעשיתי איתך. כי הוצאתי אותך מארץ מצרים שהיית באמת ממש צדיק וקדוש גדול. נתת שערי טומאה. עשית הכל נגד רצוני. ובכל זאת בגלל אהבתי אותך, הוצאתי אותך משם. אז גם מה שלא יהיה, תנהג כמוני. ואהבת לרעך כמוך אני השם. ונקדשתי בתוך בני ישראל. ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם. מצוות שבין אדם לחברו, אני השם. תהיה רצון. שנחשוב על הדברים. ונפנים אותם. ונבין. שאם אנחנו רוצים להתעלות בקדושה, זה אומר שאנחנו מחויבים לדקדק. ולהקפיד הקפדה יתרה על עניינים שבן אדם לחברו. שבת שלום.